המלאכה מרובה. הימים האלה הם ימים של הרבה רצון, הרבה סיכוי וגם הרבה בירור. הפועלים אולי עצבים, אבל הפועלות הן אינן עצבות. משימותיהם גדולות, כוחותיהם גדולים, ועל כן הלימוד הוא בעצם לימוד שלכם, פשוט רק לקרוא אותו, לקרוא את המקורות בכל רמה. מקום אחד שיש בו מצד אחד ציווי, מצד שני הוא פשוט ומובן וטבעי, ועצם לא היה צורך להגיד אותו. והוא מופיע בדף שקיבלתם, בצילום מתוך ספר דברים, פרק למד, לקראת סופו. כאשר התורה אומרת, ראה נתתי לפניך יום, פרק למד פסוק ט"ז, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. בין האפשרויות האלה, אומרת התורה, היא מוסיפה להעיד בנו את השמיים ואת הארץ, וחוזרת ואומרת, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. מי לא רוצה, מי לא רוצה לבחור בחיים? למה צריך מצווה בשביל צריך לאסוף, להעיד את השמיים והארץ? כביכול יש פה איזשהו חידוש. ובעצם התורה אומרת את המסקנה הפשוטה, הטבעית, לבחור בחיים. ועוד יותר, השאלה הזאת כלפי הפסוקים שנמצאים לפניכם, גם הם בפרק למד, גם הם באותו דף, פסוק י"א. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו, מי ישמיענו אותה ונעשה. לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו, מי ישמיענו אותה ונעשה. כי אם אחת האפשרויות להבין את הפסוקים, שבאמת המצווה הזאת היא אותה מצווה של בחרת בחיים, אז נכון לומר כי לא בשמיים, לא מעבר לים, היא לא נפלאת. אין מישהו בשבילנו שיעשה אותה. הכל פשוט, הכל ברור. מוסיפה התורה בפסוק י"ד ואומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ובלבבך לעשותו. מאוד קרוב. אבל אולי פה אפשר להביא דוגמה שהיא בעצם הבסיסית ביותר לפי המסורת שלנו לכל מושג התיקון. אפשר דרכה לפצח את המושג הזה ובחרת בחיים. אפשר דרכה להבין למה התורה אמרה לא בשמיים, לא מעבר לים, אבל למה היא לא אמרה שהמצווה הזאת נמצאת בתוכנו. היא אמרה קרוב, היא אמרה קרוב אלינו, היא אמרה קרוב אלינו מאוד, אבל היא לא אמרה שהדבר בנו. נשאר איזשהו הפרש. נשאר איזשהו פער. שבצורת הסתכלות מסוימת, הפער הזה אי אפשר לעבור עליו. אי אפשר לתקן אותו. בצורת הסתכלות אחרת, קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ולבבך לעשות. הדבר הבסיסי הזה נמצא בתוך נבואת מיכה, שהיא בעצם בסיס בדברי הנבואה ל-13 מידות. אשר הנביא מיכה אומר, מי אל כמוך עובר על פשע, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו. לא החזיק לה עד אפו, כי חפץ חסד הוא. ואנחנו בעקבות הנביא מיכה מתפללים, ישוב, הקדוש ברוך הוא ישוב, ירחמנו, ויעביר מאיתנו, יעביר מעלינו את כעסו. מה יש בתווך, במילים, נושא עוון ועובר על פשע? נראה בדף שקיבלנו בפסקה 3, את הגמרא, בשורה החמישית, מופיעים דברי רבא, האומר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. להעביר על מידותיו. להיות אדם שמסוגל לוותר. יש פועל אחד שמאוד היה צריך פרנסה. חיפש בגליל ולא מצא. לאן הלך? לדרום. כידוע בדרום יש הרבה דברים נפלאים וגם פרנסה. עבד שם 3 שנים. הסיימו 3 השנים, אמר לבעל הבית שלו, תן לי משכורתי. אמר לו, אין לי. אמר לו, תן לי בהמה שיש לך. אמר לו, אין לי. אמר לו, תן לי קרקע. אמר לו, אין לי. אמר לו, תן לי פירות. אין לי. תן לי עיקרים וקסתות. אמר לו, אין לי. והלך לביתו בפחי נפש. לימים הגיע אותו בעל הבית עם 3 חמורים, מלאים כל טוב, כולל המשכורת של הפועל. נפתח את הדלת, אומר הבעל הבית לפועל, אני הבאתי, אבל יש לי שאלה לשאלך. מה חשבת כל פעם כשאמרתי לך, אין לי? מי היה הפועל? בזהותו החיצונית, לפי הקטלוגים של ימינו, איש מפשוטי העם. מיוחס למי, מיוחס למה, לא יודעים. יש מסורת לסיפור הזה בגמרא, שנמצאת בשאילתות, בתקופת הגאונים, חתם סופר מביא אותה, שהיא, המסורת הזאת אומרת, מדובר ברבי עקיבא. הוא היה הפועל. הוא אומר לבעל הבית, תשמע, כשאתה אמרת לי, אין לי כסף, אמרתי, אולי הכסף שלך מושקע באמריקה. ועכשיו אתה מסכן, ואתה מטולטל עם העולם, אם כי היום בבוקר נשמו לרווחה כל גאוותני העולם עד עוד שעתיים, ואינם מבינים מה שורש הטלטלה הזאת. אז אמרתי, כסף שלך בבנק למשכנתאות באמריקה, מה לעשות? וכשאמרתי לך, אין לי בהמות, מה חשבת? אמרתי, אולי הזכרת את הבהמות למישהו? וכך לגבי קרקע. ופירות? אין לך פירות? אמרתי, אמר אותו פועל, אולי אתה חושב, אתה בעל הבית, המיוחס, העשיר, המקוטלג, המנופח, אולי אתה חושב שאני הפועל, הפשוט, העמך, אני לא מקפיד בהפרשת תרומות מועשרות. אז אתה לא תיתן לי כי זה יכשיל אותי מלאכול אוכל לא מופרש. וכשאמרתי לך, אין לי קרים וכסתות, מה חשבת? אמר לו ככה. חשבתי שיש לך ילד והוא לא רוצה ללמוד תורה. ובמקום להסתכל בראי ולשאול מה אבא שלו צריך לעשות תיקון כדי שהבן ירצה ללמוד, אמרת לו ככה. תדע לך בני, אם לא תלך ללמוד, כל הנכסים שלי מוחרמים ממך, מוקדשים לשמיים. אמר לו אותו בן אדם, אמר לו אותו על הבית, האמת, כמו שאמרת, יש לי בן, רציתי שילמד, קדשתי כל נכסה לשמיים, והלכתי לדרום, שם יש גם פרנסה וגם חוכמה, וביקשתי מרבותינו בדרום שיתירו לי את הנדר. והתירו לי, ואז הלכתי אליך לתת לך את שכרך, ואתה סיים בעל הבית. כשם שדנת אותי לכף זכות, כך מן השמיים ידונו אותך לכף זכות. ביטוי הזה נושא עוון הוא ביטוי אלוקי. הביטוי עובר על פשע הוא ביטוי אנושי. למי שמעביר על מידותיו, מניח אומר רש"י מידותיו הרגילות, אנושיות, הפשוטות, והולך לו, ומתעלה מעל ההרגל האנושי. היום זה מאוד קשה. מאוד קשה להעביר על המידות. פלאפון אדם מדבר בתוך שתי שניות, מחשב הוא פותח בתוך שלוש, נוסע בתוך ארבע, וכל העולם צריך לעבור דום לרצונו. והנה החבר שלו פתח עליו את הפה, או עשה מעשה שפוגע בו, או רמז איזה רמיזה שמהפירוש החמישי שלה משתמע שרצו לפגוע בי. בתוך שנייה או שתיים או שלוש אי אפשר ללמד זכות. המציאות נראית פוגעת. ומשום כך אני מגיב בחומרה. בוודאי אתם, שאתם מחפשות את האמת, שאתם לוחמות על האמת, ברגע שנדמה לכם שמשהו סוטה, שמשהו לא עומד בקנה המידה, שמשהו לא מתאים למקסימליות שלכם, מיד תשפטו אותה לא לטובה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר בחיים. החיים שיש בהם העברה על המידות, לימוד זכות. החיים שיש בהם מכילה, הם חיים בפלנטה אחרת לגמרי. אז השאלה לבחור בחיים היא השאלה במה לבחור. בזרם החיצוני שלהם, או בחיים בצד הפנימי. על כן אומרת התורה, בפיך ובלבבך לעשות. זה ממש קרוב. למה זה לא נראה לי ככה? נראה בהמשך הגמרא. אני מקווה שכולם שתו בהפסקה, ואפשר להצטרף לשתייה שלכם. הגמרא באותה פסקה 3, ממשיכה ומתארת. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רב הונא, ברד רב יהושע, חלש, נהיה חולה מסוכן. על רב פאפה לשלוי בו, נכנס רב פאפה לבקר אותו. חזי ראה רב פאפה דחליש לאל. הוא ראה שרב הונא ברד רב יהושע כבר עובר מן העולם. אז הוא אמר לסביבה, אמר לו, צביתו לי זבדת. תכינו את מה שמתאים למצבים האלה. אומרת הגמרא לסוף יתפח, נרפא. אומרת הגמרא, ומכסף רפאפה למכסף. רפאפה התבייש לראות את רב הונא ברד רב יהושע. אמר לו, מה יחזי? מה ראית? אמר לו, אין אחי אבא. באמת כך היה. כלומר, רב הונא ברד רב יהושע היה אמור לעבור מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל ולא מוקם במילי, לא תקומו בעדן, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, למנושא עוון לעובר על פשע. הקדוש ברוך הוא אמר לבית דינו, עזבו אותו, תנו לו לחזור לחיים. כמה מאמצים עושה אדם, משפחה, קהילה, סיבור, כדי שהאדם שנראה שהוא במצב מסוכן, יישאר בחיים. אל מי לא הולכים? מה לא עושים בשביל זה? כמה תפילות? אומר הקדוש ברוך הוא, לאן אתם הולכים? איפה אתם מחפשים את הפתרון? הוא נמצא. הוא לא בשמיים. הוא לא מעבר לים. להעביר על המידות. פשוט מאוד, לוותר. אם זה היה פשוט, אולי הגמרא לא הייתה ממשיכה. נראה את ההמשך. מה ביחה בר חנינה? על מה שכתוב לשארית נחלתו, זה המשך הפסוק במיכה. עלייה וקוצבה. יש בתוך הבשורה הזאת של המכילה האלוקית, איזה קוץ, איזה הפרעה. למה? לשארית נחלתו, ולא לכל נחלתו. חלילה חלילה היינו מבינים מתוך המשפט הזה, שלא כולם מתכפר להם, אלא רק לחלק. אומר רבי יחיא בר חנינא, אל תפרשו את הפסוק הזה באופן הכמותי, אלא למי שמשים עצמו כשירם. כל אחד וכל אחת יכולים להיות שארית נחלתו. אין גזרה על חלק. התנאי להיכנס למחילה זה לשים עצמו כשירה. אומר מרן הבן איש חי פה בפסקה 5. מה הוסיף רב אליעזר בר חנינא? בחלק השני של פסקה הוא אומר כך, רק אותו שאינו מקפיד על פשע חברו. בני שהוא משים ורואה עצמו בדעתו שהוא מאוס כשיריים, כמו השיריים שמשיירים בקערה אחר אכילה, שאין נמסים בני בני אדם, ואין אוכלים השיעורים אלא הפחותים שהם המשרתים ואני, כן הוא נמאס בעיני עצמו, ולכך אינו מקפיד על ביזיון שביזהו חברו לזה דווקא מעביר על פשר. אבל מה יהיה באדם כמוני? אני לא מוכן להגדיר עצמי כשירת. אלא גיליתי בגמרא איזה פטנט, איזה מתמטיקה כזה, שאם אדם מבטר, מבטרים לו. אז אני מוכן לעשות תהליך חיצוני של ויתור, כדי שיוותרו לי. אומר לי הבן איש חי, אנשים כמוך לא נכנסים למחילה. לא בגלל שזאת גזרה. לא בגלל שיש איזשהו עיכוב אובייקטיבי. אלא בגלל שלא עשית עצמך כשירה. מצד האדם לשים עצמו כשיריים, מה זה אומר על האישיות שלנו, על הכישרונות, על העצמיות שלנו? הנה אותה דמות שהיא שורש המחילה האלוקית בישראל, רחל אמנו. לימים שם מנשה מלך בישראל צלם, פסל, עבודה זרה בתוך ההיכל, בתוך המקדש. השגחה האלוקית לא מוכנה לעבור לסדר היום. גזרה גדולה, קשה על ישראל. אבות האומה, כולם מתעוררים. אמהות האומה כולם מתעוררות. מלחמה גדולה בשמיים. אין הקדוש ברוך הוא מקבל שום טיעון. לא אבא ולא אמא. עד שמגיעה רחל אמנו. מה אומרת רחל אמנו לקדוש ברוך הוא? אני העברתי על מידותיי. משעה שרציתי להקים את ביתי עם יעקב. עבדנו 7 שנים וחיכינו. ומאותו רגע שהבנתי שאחותי תתבזה, העברתי על מידותיי ומסרתי לה את הסימנים. מסרתי לה את האפשרות שהיא תקים בית עם יעקב אבינו. אם אני הכנסתי את צרתי לביתי, אתה שבניך הכניסו צרתם, צרתך לביתך, תמחה להם. אמר לה אלוקים, יש שכר לפעולתך. קיבלתי. לימוד הזכות שלך, רחל, היה אמיתי. את מסרת את החיים בשביל אותו לימוד זכות. את העברת על מידותייך, גם אני אעביר על מידותייך. כשאדם שם עצמו כשירה, הוא כלום. הוא יעיז לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהתמודד במקום שבו גדולי עולם לא הצליח. או שבשם עצמו כשירה מתחבר הרב קוק לפירוש של הבן איש חי, אבל מזווית אחרת. ואולי זאת המצווה לבחור בחיים. אומר הרב קוק, על פי הזוהר, לשים עצמו כשיריים, כשיריים לכנסת ישראל. האדם כפרט כל התלהבותו, עם כל דבקותו, עם כל מעשיו הטובים, עם כל יחוסו. בשם מי? בשם מה? הוא מבקש מחילה אלוקית. בשם מה אנחנו אומרים את הביטוי על פי נבואת ישעיהו, שובה אליי כי גאלתיך. הקדוש ברוך הוא נותן חיים לאומה, והוא נותן לה טהרה, אשריכם ישראל, מקווה ישראל השם. מי ששם עצמו כשיריים, מבין שמצד עצמו הוא באמת כלום. אבל מצד החיבור לכנסת ישראל, יש לו חיים, יש לו כוחות, יש לו משימות. רחל, מכוח זה, מתפללת לקדוש ברוך הוא. כמה שבועות, לפני שנתיים, אחרי מלחמת הצפון, אחרי המלחמה הנוראה הזאת, מי"ז תמוז ועד כמעט כ"א באב, היה צריך אחד מתלמידי החכמים שבדור, ראש ישיבה, לעבור לפני התיבה בראש השנה, בתפילת מוסף. הלך לישון בלילה לאסוף כוחות. בלילה הוא חולם חלום, כשהוא עולה לשמיים, והוא נמצא בבית דין. ואומרים לו בבית הדין, יש גזרה גדולה על ישראל, תגיד אם הוא צחוק. והוא משתתף. ופתאום הוא מתמלא כוח ממקום שאין. הוא נזכר בביטוי, ירבו זכויותינו כרימון. והוא אומר שבמלחמה שהייתה רק כמה שבועות לפני כן, קצין בצה"ל, רועי קליין השם ייקום דמו, הוא קפץ על הרימון כדי להציל את חייליו. אמרו לו בשמיים, הלימוד זכות שלך התקבל, הגזרה בוטלה. הוא לא ידע, אותו ראש ישיבה, מה עומד מאחורי אותה מסירות נפש, שלא על פי המושגים שלנו. כמה חודשים אחר כך, ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור, הסריטה הטלוויזיה הישראלית 4 סרטים על 4 משפחות. כל המשפחות, משפחות של תורה וציונות, של אמונה גדולה, ומראיינים את אשתו של רועי, תיבדל לחיים ארוכים. והיא אומרת שלא פעם הייתה לה התלבטות כשבעלה חזר לצבא קבע. האם היא תגיד לו, כדבר אישה אל בעלה, באופן הכי פשוט, הכי אמיתי? האם היא תגיד לו, תחזור לשלום, כמשאלה, כתפילה, כביטוי של קשר? או היא חשבה, אולי היא לא תגיד לו. למה? כי אולי אם היא תגיד לו את זה, זה יחליש אותו. באיזשהו שלב בשעת מבחן. הוא יחשוב על המשפט הזה. הוא לא יעשה את משימתו כמו שצריך. אז היא לא אמרה לו. זה לימוד זכות לא פחות מהקפיצה על הרימון. היושבות כאן ואלה שאינה יושבות כאן הם לא בהכרח מסתערות בשדה הקרב הצבאי, אבל בחיי היום יום והיכולת כל הזמן לבחור בחיים, לתת לחיים להתפתח, לצמוח, לא לקטרג על החיים, לא להתמרמר עליהם, לא להתפעל בכלל עם מישהו פגע בנו, עם משהו בציפייה שלנו לא התממש. את כל התביעה להבין שהיא תביעת האמת, לבנות אותה ולא חלילה לשפוט על פיו. מידת הדין בעולם לא צריכה נציגים, ומידת הרחמים בעולם צריכה. אדם צריך לזהות מה התפקיד שלו, לא מה הציפיות שלו. לא אם הציפיות שלו התממשו. אנחנו חיים בעולם בזמן שאול של 120 שנה. וכל רגע יכולים לחוש שהיינו יכולים להיות במקום של רבון הברד רב ישוע. ושהקדוש ברוך הוא אמר, תנו להם לחיות, כי הם מעבירים על מידותיהם. בראש ובראשונה, כל אדם בתוך עצמו. נראה את הפסקה פה באורות התשובה. בפסקה של... מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה. בלי רעיון התשובה, תשובה לפני שהיא מעשה, לפני שהיא אוסף של מדדים חיצוניים, היא קודם כל תוכן, היא קודם כל רעיון. נקודה שנייה, מנוחתה, מנוחת אמת ואמונה, אין הכוונה למשהו פסיבי, לא פועל, אלא יש מציאות של מנוחה נפשית וביטחונה, ודאות באפשרות של התשובה. לא יוכל אדם למצוא מנוח. החיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. חוש המוסרי שאדם נולד איתו, שאדם שנברא בצלם אלוקים בראש השנה נברא עם החוש המוסרי הזה, תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. הנשמה, אותה נשמה טהורה שנתת בי, היא רוצה להיות קרובה למי שעשה אותה, לאלוקים. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התוהר של אידיאל הצדק הגמור. א', כמה השלמות המוסרית קשה לבצע אותה. ושנית, גם כשאדם מבצע, האם הוא מבצע בכוונה הנכונה, באיכות הנכונה, בתארה הנכונה? ואז שאלת השאלות. איך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? אם אדם יש בו כנות באותה שאיפה, באותה תביעה להיות מקסימלי, ויש בו כנות להבין שהוא רחוק ממנו, הוא יצא מדעתו. ופה האופן הכי פשוט של היצר הגדול, של הקטרוג, שמקום לכעוס על עצמי אני כועס על אחרים, את השיגעון הזה שהיה צריך לתפוס אותי אני מטיח אותו באחרים, וזה קצת מרגיע אותי. אבל כשאני קורא את הפסקה הזו אני מבין שאני בעצם נמצא באותה טלטלה בלתי ניתנת לפתרון. וזאת אומר הרב קוק, התשובה היא טבעית לאדם והיא משלים אותה. מהי התשובה? למה היא טבעית ואיך היא משלימה? השורות אצלכם נגמרות והשורות בספר ממשיכות, אז נקרא את זה מתוך הספר. אם האדם עלול תמיד למכשול, חסר, פגור, אדם מסודו ואפר, משול כחרס הנשבר, עלול תמיד להיות פוגם בצדק ובמוסר. אין הרב קוק מדלג לא על הפגמים ולא על זה שהאדם עלול לפגום. כל הדיבור החיובי הוא לא מדלג, לא מסתיר ולא מטשטש את החולשות. אומר הרב קוק, אין זה פוגם את שלמותו. למה? מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו. מה התוכן של השלמות שרוצה אלוקים מהאדם? אומר הרב קוק, עיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה, הגעגוע, הכיסופים והחפץ הקבוע אל השלמות. ההגעה אל המקסימום לא מעניינת את אלוקים. לא עליך ולא עלייך המלאכה לגמור. בשביל זה יש אלוקים, בעל הבית היחידי. עוד מעט גם אמריקה תכיר בזה. ואם לא תכיר בזה, לא תהיה. פשוט וברור, זה לא משנה בכלל מי היה הנשיא ומי יהיה הנשיא, כמו שזה לא משנה בכלל מי היה ראש ממשלה ומי יהיה ראש ממשלה. בעל הבית הזה הוא היחידי בעולם המגדיר את השלמות. והוא אמר לנו לנוע אל השלמות, להשתלם, לקחת את הנקודה החיובית שקיימת, קטנה, מזערית, ולצמוח ממנה אל המציאות היותר מתוקנת. לא להיות בני חורים הבטלים מן המלאכה, זה תחום האחריות שלנו. בכל תחום בחיים של האדם בינו לבין עצמו. הוא יכול ליישם את המשוואה הזו. עיקר יסוד השלמות, האריגה והחפץ, הקבוע אל השלמות. גם כשטוב, מגבירים את הכיסופים, וגם כשלא טוב. גם כשקל וגם כשקשה. גם כשרעננים וגם כשעייפים. כי הרצון, ההשתלמות, האריגה, הם בתחום שלנו. בלתי תלויים בתנאים חיצוניים, בהספקים, בהישגים, או במבחן השמם והרקמי של הדור הזה, מבחן התוצאות. יגעת ומצאת, אומרת הגמרא, תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אומר הרבי מקוץ, יגעת ומצאת, מצאת. מה יש לך להאמין? יגעת ולא מצאת, אתה רואה שלא מצאת. אומר רמי מקוץ, תאמר כמה תשאר שטחי. יגעת ומצאת, תאמין שיגעת. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. כל אישה וכל גיל, יש סוג של מציאות שהיא רוצה למצוא. ויש סוג של יגיעות שהיא רוצה להיות יגיעה. כדי למצוא. החתירה הזאת לא צריכה להיפסק. הרעננות הזאת לא צריכה להיפסק. אבל אף פעם לא למצוא. תמיד לצמוא. להיות צמאים זה רבי עקיבא. ושותה בצמא את דברנו. הצמאון הוא בלי הפסקה. המציאות רק צריכות לדרבן, להיות צמאים יותר. אומר הרב קוק, החפץ הזה הוא יסוד התשובה. שהיא מנצחת תמיד. על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. יש כמה מושגים של לנצח. אם השפה שלי, שפת המושגים, היא שפת הכוח, היא שפת העושר החיצוני, אז אני חושב שלנצח זה במובן החיצוני. אבל הרב קוק מסתכל על העולם במבט של לימוד זכות, במבט פנימי, ולכן הוא אומר, לנצח זה לאסוף את כל כוחות החיים. זה אותה דקה בסוף יום הכיפורים. גמרנו נעילה, גמרנו את כל עבודת היום. מה קורה אז בשמיים? יוצאת בת קול. ואומרת לבן אדם, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אבל אמרתי דקה והוא רחום. ואני יודע כמה האדם עלול למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר. אז אני לא שומע את הבת קול הזאת. אומר לי השם משמואל, אז לא הקשבת טוב. הבת קול לא נמצאת בחוץ, היא נמצאת בתוכך, בתוך הנפש שלך. תקשיב לטוב. הקדוש ברוך הוא יצר מהלך של כפרה. האדם נפתח למהלך הזה, חידש את סמעונו, חידש את ההריגה שלו לתקן. מהחיבור הזה יצאה עד כה. אם תקשיב טוב, אם תקשיבי טוב, תשמעי במוצאי יום כיפור את הבת קול האומרת לכו אכלו בשמחה. ואז נכנסים לסוכות, לשמחת בית השואבה, לשמחת תורה, לאושן הרמה. ואולי, אולי לפני זה, אולי בתוך זה, פתאום יבוא, כמו שאומר הנביא מלאכי, מי שאתם חפצים שהוא יבוא. יבוא גואל, יבוא משיח. נעלה כולנו להר הבית. 6 מיליון למעמד בסוף שנת השמיטה. מעמד ויקל. אומר המשך חוכמה, למה הוא מגיע המעמד הזה בסוף שנת השמיטה? כי התגברנו על 3 האויבות הגדולות שלנו. הקנאה, התאווה והכבוד. מקיים אנחנו, אנשי גוש קטיף הכניסו אותנו ברמה לאומית לשמיטת כספים למעדרי. אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תביא את הגואל. לא בשבילנו, בשביל אבותינו ואמותינו, בשביל רחל אמנו, בשביל רועי קליין, בשביל אשתו, בשביל כל דור הנשים היום בארץ ישראל, במדינת ישראל. בתנאי אחד, תהיו אתם מה שאתם. אל תתנו ליצרים לבלבל. אל תתנו לשוויון לפתות. אל תתנו לעצמיות להיות אליל. תשמורנה על כוחכן האמיתי להיות כשירן. ולעזור גם הסוג השני של הבני אדם, היותר משועבד ליצרים, גם הוא להיטהר. תשמורנה לעולם על החירות הפנימית הזאת, ללמד זכות על העולם, להגן על החיים שלו, להגן על הטוב שבו, למסור את הנפש על הטוב הזה, להשתדל בו, להיות יגיעות בו. אל תחפש למנוחה חיצונית, אל תחפש לזכויות חיצוניות, אל תחפש למעמד חיצוני, אל תחפש לקריירה חיצונית. כל אלה כלים. מי ששם עצמו כשיריים, כשיריים לכנסת ישראל, יודעת להשתמש נכון בכלים, לבשל בהם כראוי, להוסיף בהם טוב בעולם, ולעזור לקדוש ברוך הוא במלאכה הגדולה הזאת, ללמד זכות על בניו ובנותיו בדור של גאולה ובדור של תשובה. שנה טובה, אמר חתימה טובה, וככה על החשבון כבר של סוכות, חג שמח.